ובשבוע שעבר אספנו לתוך ארגז הכלים שלנו את כל האביזרי השמחה והביטחון שהיה לנו עד עכשיו, אבל מכאן הסיפור מתחיל להסתבך קצת, לקבל איזה טוויסט בעלילה, איזה שינוי, כי אם עד עכשיו האיש שלנו התאמץ בכל דרך וויתר על הכבוד וויתר על הדימוי העצמי וויתר על הרבה מאוד דברים, העיקר כדי לשמור על השמחה, פה בשורה שלפנינו הוא כבר קצת מתחיל, איך נקרא לזה בלשון עדינה, כן, לרמות, ללכת ולקחת, לזייף, בוא נקרא את זה ככה, לזייף. וזה ברור שרבי נחמן כאן מדבר בעצם על, על האפשרות של שמחה מזויפת. כלומר, יש כאן חרב מזויפת, חרב שבעצם ראויה להיות מברזל, אבל היא עשויה מעץ. והחרב המזויפת, ברגע שהאמצעי להשגת השמחה הוא מזויף, אז יש מקום לחשוב שגם השמחה היא מזויפת. כי שמחה שהושגה באמצעים כאלו, של זיוף, אולי היא כבר לא מה שצריך באמת, אלא כבר משהו מזויף, משהו לא מדויק. ולכן, בואו תראו את נראה ביחד את הפסקה הבאה, ואנחנו כנראה משהו שהוא כבר קצת חדש. בערך באמצע הדף השני, הלך שוב המלך וראה, בואו נתחיל שתי שורות, קודם מה עשה? הלך ושבר חתיכה מהחרב ותיקן שם עץ במקומה, ולא היה נראה וניכר מבחוץ כלל. והלך והשכין אותה חתיכה, וקנה שוב כל הסעודה הנזכר לאל, והסעודה הוא סעודה. והלך שוב המלך וראה שהשמחה בשלמות כמקודם, ונכנס שוב לביתו ושכב כנל, ושאל אותו כנל, וסיפר לו ככל הנה שהוכרח לשבור עליו מן החרב, של החרב מן הקטה, והשכין אותה כדי לקנות את צורכי סעודה, ואחר כך כשאקבל מעוד בעד אותו יום, אפדה ואתקן את החרב ולא יהיה ניכר כלל. כי אני יכול לתקן את כל הדברים שנתקלקלו, ולא יגיעו שום היזק למלך. זה כבר תירוצים. תצדק, קוראים לזה בארמית. כשצריך להתחיל להצדיק מה שעושים, זה כבר מקום אחר לגמרי. כי חלק מהביטויים של שמחה, אולי, זה השמחה במקום שבו אני נמצא. אני לא צריך להסביר שום דבר לאף אחד, לא צריך להתנצל בפני אף אחד. טוב לי, בעצם הייתי אומר שהמדרגה הבסיסית ביותר בשמחה זה השמח בחלקו. שזה קשור מאוד למעשה מחכם וטעם שלמדנו בעבר. שמח בחלקו, זה החלק שלי. אני לא צריך להסביר, אני לא צריך להצטדק, אני לא צריך לפחד. זה אני, זה מי שאני. אין, גם אם תחפש לא תמצא מה שנקרא. גם אם תחפש לי בארונות, תחפש לי בחשבונות, תחפש לי, לא תמצא שום דבר. כן, כי אני לא מסתיר, כי אני שמח במה שיש לי וזה החלק שלי. אבל כאן ברגע שנכנס כאן ממד ההסתרה, יש כאן איזושהי הסתרה. אז מתחילים פה כל מיני הצדקות. אז זה נכון שהשמחה כלפי חוץ היא שלמה והיא נראית אותו דבר, אבל בפנים כבר אנחנו פוגשים בן אדם מוטרד. מוטרד. כן? שכבר אומר, יהיה, להשימו לב, ולא יגיע שהוא נזק למלך, ולא פה, ולא שם כל מיני תירוצים, שהם בעצם פוגעים בשמחה. בעצם מה שאני רוצה לומר זה שרבי נחמן, בסיבוב הזה כאן, בסיפור בעצם, מכיוון שהסיפור הזה עוסק בביטחון ועוסק גם בשמחה, אז אי אפשר שזה יישאר בלי שהסיפור בעצם יעבור בלי שנטפל ביחד בסוגיית השמחה המזויפת. כלומר, כלפי חוץ הכל נראה בסדר, החיוך תלוי, חיוך המיליון דולר תלוי על הפרצוף, והסעודה היא סעודה והכל נראה בשלמות, אבל באמת בפנים יש מוטרדות, יש איזשהו חשש, כי מזייפים, כי מסתירים ורק שלא יראו. ואם זה כמו משחק שחמט, אז כאן זה ממש מתחיל להתקרב לרגעי ההכרעה. הלך המלך לביתו וקרא את המיניסטר וציווה עליו באשר שיש חייב מיתה, ובכן תקרא את אותו האיש חייל ששכרת שיהיה איש חייל ותצווה אותו דייקה שהוא יחתוך ראשו של החייב מיתה. והלך המיניסטר ועשה כן, וקרא אותו ובא לפני המלך. והמלך ציווה שהתאספו כל השרים כדי לראות השחוק הזה, שנמצא איש שנעץ חתיכת חרב, חתיכת עץ במקום החרב. במילים שלנו, בעצם רבי נחמן כאן לוקח אותנו למקום שבו הזיוף מתגלה, או עתיד להתגלות. יש דברים שאפשר לזייף. אפשר לזייף חפצים, אפשר גם לזייף מצבי רוח מסוימים. אבל יש, בוא נאמר, שתי מצבי רוח שקשה מאוד לזייף אותם לפחות לאורך זמן. אחד זה בכי, והשני זה צחוק ושמחה. קשה לזייף אותם לאורך זמן. זה יכול להחזיק מעמד, זה גם תלוי בסוג האנשים, יש כאלה שיש להם יותר פוקר פייס, יש כאלה שיש להם פחות, אבל זה יכול להחזיק לאורך זמן, יכול להחזיק שעה, שעתיים, יום, יומיים, אבל לא לאורך זמן. בסופו של הזיוף הזה, לפרוץ החוצה, ואז כולם באמת יצחקו, כי כולם בעצם יראו איך, זה הדבר הכי הכי מצחיק, איך אנחנו מחזיקים איזה פסון, מחזיקים איזה פרצוף כלפי חוץ שמחים, בעוד שבפנים יש כל הזמן איזה תרדה ופחד שלא יגלו אותי, שלא יגלו מה עשיתי, שלא יגלו את, את הזיוף הזה. והנה, זה כאן קורה. בעצם, פתאום ממצב שבו אנחנו מאוד מאוד הזדהינו עם, עם האדם הזה, כמה הוא מתאמץ להיות שמח, הוא עוד שנייה הולך להתאפס כשקרן הכי גדול כאן. כי המלך תפס אותו, והוא עכשיו אמור להוציא איזה מישהו להורג עם החרב. ועוד שנייה כולם יראו שבעצם הוא רימה את כולם, יש כאן רק בעצם חרב מעץ, והוא יהיה חוכב ויתלולה בעצמו. והוא בא לפני המלך, ויפול לפני רגליו, ושאל לו, אדוני המלך, על מה נקראתי? אמר לו, כדי לחתוך הראש של החייב מיטה. לא, בוא נראה אותך עכשיו. ישיב לו והתחנן לפניו, באשר שמעולם לא שפך דם, בכן יקרה אחר לזה. וישיב המלך, המלך ישיב לו שהוא דווקא מוכרח אתה לשפוך את דמו. אמר המלך, איך יש פסק ברור על זה? אולי אין הדין ברור שהוא חייב מיטה, ואני לא שפכתי דם מעולם. מכל שכן שישפוך דם, שלא ברור אם הוא חייב מיטה. קיצור, כל מיני ניסיונות התחמקות, אבל לאט לאט הוא נצמד אל הפינה. כלומר, יש כאן איזה ברור נוקב. מאיפה מגיעה השמחה? מניין היא מגיעה? היא שלך באמת או שזייפת? האם השמחה... בוא נאמר ככה. יכול להיות שלב... כזה בחיים, שבו אדם שמח, אבל הוא שמח כי יש גם הרבה דברים מסביב שתומכים בשמחה הזאת. אם בן אדם טוב לו, יש לו כל ערב סעודה, יש לו בית, אוטו, אישה, הוא מקבל מזכורת, והוא גם שמח. האם אנחנו יכולים לדעת שהאדם הזה באמת אוחז במילת השמחה? או שאנחנו, תשמע, יש פה הרבה דברים שהם שמחים, יש כאן הרבה מאוד גורמים תומכים. כאילו כדי לבודד את השמחה, צריך, כדי לגעת מנקודת השמחה, צריך לבודד אותה. ממש להצליח להוציא אותה, לזקק, להעמיד רק אותה למבחן, ואז לראות, אם זה מתקיים או לא. האיש שלנו כאן, אנחנו רואים לכל אורך הסיפור, שהיה לו ביטחון, שהוא יצליח להגיע בסוף הערב לסעודה הזאת. אבל בשלב מסוים, אפשר להגיד שהייתה כאן איזו תלות בסעודה. אם לא תהיה סעודה, אני לא יהיה שמח. ולכן בגלל התלות הזאת, הוא עשה בעצם מעשה בעייתי, הוא לקח את החרב וזייף אותה. ועכשיו התלות הזאת היא בעצם מתנקמת בו בחזרה. כן? הוא מנסה כל מיני להתחמק, וזה והמלך אומר לו, אתה חייב לשפוך דם. שיב לו המלך, בוודאי הדין ברור שחייב מיטה, כי בוודאי יש פסק על זה. ואתה מוכרח שאתה דווקא תשפוך את דמו. ראה שאי אפשר לפעול אצל המלך. לא. הגיע לנקודה, למבוי סתום. וכשמגיעים למבוי סתום, בחיים בכלל, זו בדיוק ההזדמנות לגלות מבפנים איזה מימד עומק שלפני כן בכלל ידעתי שהוא קיים. יש שמחה ויש שמחה. יש שמחה ושמחה חיצונית, שמחה ראשונית, כזאת אישה קוראת, ושמחה שבה האדם מוציא אותה דווקא מעומק המצוקה, הוא הצליח להגיע לאיזושהי נקודה פנימית אלומה וגנוזה בו, שאולי המודע עליה לפניכם. הנה, האיש שלנו ניסה לשמור על השמחה בכל דרך אפשרית, אבל זה סיבך אותו. ועכשיו הוא בעצם נמצא מול מצב שכולם יגלו שהוא זייפן. זייפן. אולי אפילו יענש בזה בעצמו. אוי לו מיצרו ואוי לו מיוצרו. או שהוא יהרוג, ואם הוא לא יהרוג ויגלו שהחרב מעץ, אולי יהרגו אותו. דווקא המובן הסתום הזה מביא אותו, מביא אותנו, לפנות להשם יתברך. וכשפונים להשם יתברך מכזה מקום, אחרי שגמרנו למצות את כל ההתחמקויות, את כל ההתאמצויות, הרי הסיפור הזה כאן הוא גם סיפור על מאמץ מאוד מאוד גדול. בן אדם מתאמץ, 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 להישאר שמח, ומרוב שהוא מתאמץ זה כבר יוצא לו לא טוב. אבל זה הכל מאמץ מאוד מאוד אנושי, ואספנו בדרך כלים חשובים, אבל בסוף מתברר שהכלים האלה, בסוף אם לוחצים עליהם יותר מדי חזק, הם נהפכים לרועץ. הם נהפכים לרועץ, כמו כל דבר טוב. כמו כל דבר טוב, שאתה אוחז ביותר מדי חזק, הוא בסוף מנהל אותך ולא אתה מנהל אותו. יש גם עניין של להרפות. להרפות. לצורך העניין, אם היינו רוצים לכתוב את הסיפור הזה בצורה כאילו תקינה, אז כאילו היינו מוסיפים כאן איזה שלב, שבאמת היה בסוף איזה ערב אחד, שבו הוא לא הצליח להשיג את הכסף, ולא הייתה סעודה, אבל בכל אופן היה שמח. הוא הדליק נר, ואכל איזה גרעין, והיה שמח. בכל אופן. אבל לא, הוא בכל מקרה צריך להשיג את הזוזים, בכל מקרה צריך להשיג את הסעודה כדי שיהיה כאן שמח, והדבר הזה דוחק אותו, דוחק אותו, דוחק אותו אל הפינה, יש כאן איזו תלות מסוימת בדבר חיצוני. והשמחה כמו שהיא, היא לא צריכה שום דבר. היא לא צריכה שום דבר. שום, אתם יודעים הרי שהיום, לצערנו הרב, הזכרנו את זה כמה פעמים, יש מחלה מאוד ידועה שרוב, רוב בני אדם חולים בה, והיא מחלת ההשמנה. כן? זו מחלה לכל דבר ועניין. בן אדם שהוא מעל המשקל שלו, מאיפה זה נובע? הרבה פעמים זה נובע ממצוקה, מצוקה נפשית, שהאדם צריך, מבקש עליה פיצוי. אז הוא מגיע הביתה, בוא נאכל שוקולד. נתן פיצוי על החוסר הנפשי. בוא נשמח את עצמי בשוקולד, בעוד איזה צ'ופר, בעוד איזה הוגה. כן? ואז נוצרת איזה תלות לדברים החיצוניים, והתלות אותי בסוף נהפכת לצמיגים על גבי הגוף. השמחה האמיתית, באמת, באמת, לא זקוקה לכל הדברים האלה מסביב. שמחה אמיתית, שמחה פנימית של האדם מבפנים. והאיש שלנו, למרות שמאוד התפעלנו מהתהליך שהוא עבר, ומהמלחמה שלו להישאר שמח, והביטחון שיהיה לו, וזה שהוא גם לא דאג וכו' וכו', אבל באיזושהי נקודה זה קצת הסתבך. וראה שאי אפשר לפעול אצל המלך. פנה עצמו אל השם יתברך ואמר, אל שדי, אני לא שפכתי דם מעולם, ואם זה האיש אינו חייב מיטה, יהיה נעשה מהברזל עץ. וחטף החרב, ושלפה מתארה, והראו הכל שהוא עץ, ונעשה שם שחוק גדול. ראה המלך שהוא איש נאה כזה, ופטרו לשלום. מה קורה כאן? מה? הוא מרפא. באיזה אופן בא הרפאיה? מה? א', הוא פונה לקדוש ברוך הוא, וב', וכאן אני רוצה, קצת, זה נושא מאוד מאוד חשוב, כל אחד מאיתנו אני חושב. תראו, בעצם בשלב הזה, בשלב הזה, הוא יודע שהמלך יודע. הוא יודע שתפסו אותו. כלומר, הוא מבין שבעצם המלך לא רוצה להרוג את החייב מיטה הזה, ושזה הכל משחק, ופשוט רוצים לחשוף אותו. הוא מבין שתפסו אותו. כן? עכשיו יש פה כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת זה להמשיך לשחק את המשחק, להוציא את החרב, לנסות, ולבקש רחמים, אפשרות שנייה זה להתוודות, להגיד, אדוני המלך, סליחה, אבל בעצם החרב שלי מעץ ולא מברזל, ורימיתי אותך. יש כל מיני אפשרויות. אבל הוא בוחר באפשרות שהיא אמיתית, כי הוא פונה אל השם יתברך, והפנייה כאן היא כפולה. כלומר, הוא פונה לקדוש ברוך הוא שייתן לו עצה, איך להימלט מהמצב הזה, ותוך כדי הפנייה לקדוש ברוך הוא בא לו העצה, והוא ממשיך איתה אל הקדוש ברוך הוא. ומה העצה? מה? לא שמעתי. כן, אבל זה... הרי זה לא באמת. מה? יותר מלהתחכם, מה זה? כן, זה... במובן מסוים זה קצת לצחוק על עצמו. הוא כאילו צוחק על עצמו. כלומר, המלך יודע שזה חרב מעץ, ואז הוא אומר, אם זה מברזל שיתהפך לעץ! כן? זה כמו, בדיוק השבוע סיפר לי חבר שיש לו ילד חמוד כזה קטן, ג'ינג'י, והילד שלו נורא נורא אוהב קסמים. מאוד אוהב קסמים, וכל היום הוא עושה קסמים. אז הוא ביקש ממנו שיקנה לו חוברת קסמים, ערכת קסמים, יש דבר כזה. אז הוא קנה לו. ילד בגן חובה. אז אמר לו, אבא תלמד אותי לעשות קסמים. אז ישב איתו עם החוברת ולימד אותו. ופתאום הילד הבין שזה לא קסם, שזה טריק, שזה קומבינה, שזה לא באמת שזה נעלם. זה פשוט מחביאים את זה. זה היה בשבילו טראומה, מה, כאילו, גנבו לו את כל ה... כלומר, הרי הקוסם, הקוסם שעושה את הקסם, הוא יודע שזה לא קסם. הוא הרי... כאילו בעצם, הילדים שמסתכלים, וואו, הקוסם עושה. אבל הקוסם בעצם קצת צוחק על עצמו. הרי כאילו, כשהקוסם מכניס את היונה לתוך הקוסם, הוא עושה, וכזה התפעלות. אתה לא יודע, אתה הרי יודע איפה היונה נמצאת. אתה יודע שהיא מאחורי הגב שלך, אז מה אתה כזה מתפעל? אז כדי להיות קוסם, אתה צריך קצת להיות מסוגל לצחוק על עצמך. עכשיו, בקוסם זה קל, כי לפחות אלה שרואים לא יודעים. אז כאילו אתה יכול לשחק, ובשבילם אני משחק אותה, אבל כאן כולם יודעים. גם המלך יודע שזה מעץ, וגם הוא יודע שזה מעץ, נכון? ובכל אופן הם עושים, הוא מתנהג כאילו אף אחד לא יודע. כלומר, הוא בעצם קצת צוחק על עצמו. זה מין... והדבר הזה מכניס כאן לתוך הסיפור בעצם משהו אחר לגמרי. בגלל שאם המעשה הזה הוא מעשה מביטחון ושמחה, כמו שהזכרנו, אז מתברר שהקומה הבסיסית בשמחה מתחילה מהיכולת שלנו לצחוק על עצמנו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. שאדם מסוגל לקחת גם את עצמו לא בכזאת רצינות תאומית. זה דבר מאוד חשוב לגמישות, לתנועתיות, להתניידות. כשלוקחים, אתה לוקח את זה יותר מדי ברצינות, יותר מדי באיזה מין כובד ראש תאומי כזה, זה יוצר איזושהי נוקשות. אבל כשאדם יודע להתייחס גם על עצמו בחצי הומור, לצחוק גם על עצמו, בין אם זה לצחוק על החולשות שלי, בין אם זה לצחוק על הסיטואציה שבה אני נמצא, מכאן מתחילה השמחה. וגם מכאן מתחיל הביטחון. כי כשאני צוחק על עצמי, אני בעצם מבין שאני כאן לא לבד. ושמשגיחים עליי. שאני לא כזה רציני כמו שחשבתי וכמו שחושבים עליי. זה מין, בעצם זה היכולת שלי לצאת מתוך עצמי ולראות את עצמי קצת מבחוץ. לראות את עצמי כמו איזה מין סרט. באמת, רוב הדברים שאנחנו צוחקים על אחרים קורים גם לנו. נכון? אנחנו צוחקים גם על... יש דברים שקורים אצל אחרים, זה מצחיק אותנו. אבל כשזה קורה אצלנו, אז אנחנו פתאום... אותי זה לא מצחיק. אז היכולת הזאת היא האלסטית, הגמישה, להסתכל על עצמי גם קצת מבחוץ, ולצחוק על עצמי. זה מין הצגה. זה מעורר חן. המלך רואה שהוא איש נאה כזה, ויודע בתוך סיטואציה שבעצם נראית, בסך הכל מצב של 0 או 1. כלומר, או שתודה ותחטוף, או שתהרוג וסתם תשפוך דם נקי. יש כאן מצב של או 1 או 0, אין פה איזה מין משהו שלישי, ופתאום צומח איזה משהו שלישי. מפתיע. זה בעצם מה שמצחיק בבדיחה, שבדיחה יש בה את מימד ההפתעה, או הפרדוקס. זה בעצם בדיחה. בדיחה זה פרדוקס, וזה מצחיק. אז יש בדיחה שמספרים אותה על אחרים, ובדרך כלל זה לנצל אולי חולשה של אחרים, קושי של אחרים, ואז צוחקים עליהם. אבל יש מדרגה עמוקה יותר בבדיחה, שבה אדם צוחק על עצמו. הדבר הזה מעורר חן. תחשבו, נגיד, לכל אחד מאיתנו יש חולשות. חולשות. אחת החולשות, נגיד, זה כבוד. כבוד. מי לא רגיש לכבוד? כבוד, זאת... תחשבו מה קורה כשמתייחסים לכבוד בהומור עצמי. קצת צוחקים על זה. זה מיד מוריד את זה, מיד הם עושים את זה, כן, אפשר לעשות לך משהו, נגיד, אפשר להכין לך קפה הרב, הרב הגאון, כן? מה זה הרב? קורא לי הרב. עכשיו, זה בעצם איזה... אני קצת... הבדיחה בעצם מעצימה איזה משהו, והופכת אותו ל... כאילו, בעצם הופכת אותו לסוג של קריקטורה, ואז יותר קל להתייחס אליו. כי באמת מפריע לי העניין של הכבוד. באמת, זאת אומרת, אם קראו לי לא כמו שצריך, לא מכבדים אותי כאן, לא מתייחסים אליי בתואר הראוי לי וכו'. זה קצת מפריע, יכול להפריע לאדם. ואז, אבל אני לא אגיד את זה, כי זה לא נעים להגיד, זאת אומרת, כן, זה, אני אהיה מאלה שרוצים אחרי הכבוד שלה, אז אתה מתחיל להסתבך בינך לבין עצמך, וברגע שאתה מתחיל לצחוק על זה, זה כמו בלון, כשהוא קטן, אז הוא תופס מקום, שאתה מנפח, 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 אז אתה רואה שהוא בלון הפוח, ואז זה מצחיק את כולם, כולל גם את נושא הבעיה בעצמו. כן, אז התיאטרליות הזאת, פנה עצמו אל השם יתברך ואמר, אל שדאי לא שפכתי דם מעולם, ואם זה האיש אינו חייב מיטה, יהיה נעשה מברזל עץ, וחטף החרב, ושלפה מיטה רב, יראו כל שבעץ, ונעשה שם שחור גדול. כלומר, כולם הבינו שזה... סליחה, הוא חטא. כולם הבינו שבאמת הוא לא עושה נפלאות. אבל המלך נהנה מההברקה. והמלך נהנה מזה שהוא גם ידע לצחוק על עצמו קצת. האיש הזה. בזה הוא תיקן. כי אם אמרנו שהסיפור מקבל תפנית ברגע שנכנס כאן ממד של זיוף, אדם שיודע לצחוק על עצמו הוא אדם מאוד מאוד אמיתי. זה מי שיודע להסתכל במראה, לזהות את נקודת החולשה, ומצד אחד לא לתת להם להפיל אותו, כי יש גם, יש גם קצה מסוכן. וואה, אני כזה גרוע, אני הכל מלא נגיעות, אני הכל מלא זה, זה מין הלקאה עצמית יתרה, זה קצה אחד. קצה שני זה בכלל התעלמות, לא, אין לי שום בעיה, לא, אני לא, בכלל לא, כן, פגעו במישהו, לא, בכלל לא נעלבתי, אני לא נעלב, למה שאני אעלב? אני מעל הדברים האלה, לא, זה בכלל לא נוגע אליי, אני לא נעלב עם דברים כאלה, לא, אז הוא נעלב, או כמה נעלבת. ויש את המידה האמצעית שאני מרגיש, שיש בי נקודות חולשה. ואני לא מתעלם מהם מצד אחד, ולא מדלג מעליהם מצד שני, אלא אני מתייחס אליהם, אני לא מתייחס אליהם באופן שיפילו אותי ויכשילו אותי ויחלישו אותי, אלא אני קצת צוחק עליהם. צוחק על נקודות החולשה שנמצאות בי. וזה כל כך מתוק לראות את זה. כשהדבר הזה קורה, אני אתן לכם אולי כמה דוגמאות. לדבר הזה. יש איזה תלמיד חכם אחד, סתם דוגמה יפה שעולה לי עכשיו. סיפר לי פעם איזה חבר שאבא שלו רב, תלמיד חכם, גדול מאוד דווקא, וקטע מסוים מחייב, הוא גם היה ראש ישיבה מסוימת. הם הגיעו אליו תלמידים בליל שבת, לעונג שבת. עכשיו, כן, רב, זקן לבן, חליפה. אתם יודעים, רבנים לא יפים. הם לא צריכים לישון בכלל. אין להם חולשה, הם לא מהסוג הזה, הם גם לא אוכלים, הם מלאכים. מלאכים כבני אדם, כן? לא, אבל הוא, הרב הזה ספציפית, רצה לישון בערב שבת גם. לפעמים התלמידים, יש להם שאלות, הם לא גומרים, ליל שבת, אתה רוצה זה, יש להם עוד שאלה ועוד שאלה. אז שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד, טוב, נתעלם מהרצון שלי, הם פה, אני רוצה לישון, אני מת לישון, אבל אני צריך לשחק אותה, כאילו אני הכי מעוניין, והכי זה, וכן, ובוודאי, וכאלה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה ב-11 לדפוק על זה, להגיד להם, תשמעו חבר'ה, אני הולך לישון, נגמר, אני עייף. זה בעצם להודות בחושה שלי שאני, כאילו, רוצים להמשיך. הרב החמוד הזה עשה משהו אחר. ב-11 הוא פתאום עושה להם, בילה שבת עושה. הרב, הכל בסדר? כן. הכל בסדר? כן, מה בעצם? הוא אומר, תראו, אני 10 דקות כפי שאני הולך לישון, אני עושה התעמלות. הבן את הרמז ככה זה מבדיחה, צוחק על עצמו צוחק על אחרים, אבל זה דרך הדבר הזה גם הוא תופס את עצמו זה הופך את הכל למשהו אחר. משהו הרבה יותר, נעשה שם שחוק גדול. כן, עכשיו מה, וכי לא יכולת להגיד שאתה רוצה לישון, וכי לא יכולת, מה זה הדבר האמצעי? הדבר האמצעי הזה הוא היכולת הגמישה הזאת לראות משהו קצת מבחוץ. לראות אותו מבחוץ, ואז זה בעצם מעיד, זה בעצם מעיד על כך שאין כאן זיוף. בעצם במובן מסוים, מה שאנשים כל כך אוהבים בללכת לראות כל מיני סטנדאפיסטים, זה העובדה שבאמת, כשמגיעים לסטנדאפ כזה, זה מישהו שהוא לא מתבייש לחשוף את כל כאילו, לקרוא את כל המסכים וכל ההסתרות. כאילו, את כל הסטיקים וכל הזה, זה מישהו שבא ואומר את הכל בפרצוף. עכשיו, ביום יום אי אפשר ככה, ביום יום אנחנו, בעצם, אנחנו כולנו קצת רמאים, נכון? כולנו ביום יום קצת מרמים, כי אנחנו אף פעם לא אומרים, אדם לא אומר מה שבליבו ישר על חברו. מי שאומר מה שהוא חושב בדרך כלל זה ילדים, ולכן יש המון המון פדיחות. אמא, למה את אומרת לנו לא לאכול את העוגות האלה, ואת בעצמך בבית אוכלת כל היום את העוגה? אבא אמר לי להגיד לכם בטלפון שהוא לא נמצא. הם אומרים, אין להם את התיווך הזה. אם מבוגר אומר דבר כזה, זה פיגוע. אתה לא יכול להיות ליד בן אדם כזה, זה נורא מסוכן. אז בעצם אנחנו כולנו קצת ככה חיים באיזשהו עולם שיש פה מרכיב מסוים של זיוף, וזה בסדר גמור. זה מה שחזל אומרים, נולדתי את דעתו שאדם מאוהבת עם הבריאות. אתה מת לישון, מה? זה לא קרה לכם? אתה מת לישון, מת לזה, פתאום דפיקה בדלת, איזה הוריה. אלן, טוב שבאת, איזה יום, איזה הפתעה נעימה. זה ככה. אתה מוציא מיץ, מוציא עוגיות, זה. לא, תישאר, זה ככה. בסדר, כי אנחנו יודעים לעשות כאן איזשהו תיווך. אבל השאלה, האם החצי זיוף הזה שאנחנו בעצם חיים בו, וזה בסדר גמור, אני אומר, לא צריך, אם אנחנו אומרים את הדברים ישירות בפרצוף, זה באמת יכול לפגוע באנשים, לפגוע. אבל השאלה, האם הדבר הזה משתלט או לא, וזה תלוי ביכולת הזאת, הגמישה של האדם, לצחוק על עצמו, לזהות נקודות חולשה, ולהפוך סיטואציה למשהו שהוא קצת מצחיק, וזה בעצם הופך את האדם למישהו נאה. והדבר הזה הוא מחזיר חזרה את האיש שלנו לנקודה הבסיסית שהוא באמת נאבק על שמחה אמיתית. שמחה נקייה, שמחה בלי זיוף. למרות שהיה כאן איזה קטע מסוים בתוך הזה שזה קצת תפס אותו. תבינו, מה שרבי נחמן אומר זה שגם דבר טוב יכול להפך לעבודה זרה. אתם מבינים? גם דבר טוב, אבל אם מחזיקים בו יותר מדי, אז איך כתוב? אין לך דבר שהקיצוניות לא מזיקה לו. כולל השמחה. אם מחזיקים ביותר מדי, וכמו שאומרים, חברינו הרוסים, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים, ועד בשביל השמחה הזאת, אתה עושה מעשה שלא יעשה. זה נהיה כאילו כבר מוגזם. באמת, גם כששמחים, צריך לחפש את השם יתברך דרך השמחה. ואם זה לא מסתדר באמצעים קשרים, אז סדר, עכשיו אני אשמח בלי, אני אשמח במקום אחר. כאן, בסיפור שלנו, האיש הזה עשה המון המון מאמצים כדי להישאר בוטח, שיהיה לו שמחה באותו יום. בשלב מסוים נכנס כאן איזה זיוף כבר, אבל כיוון שזה סיפור אופטימי, אז הזיוף הזה מתוקן על ידי העובדה שהוא מצליח בתוך סיטואציה שהיא נראית 0-1, מצליח ליצור איזה דבר שלישי. דבר שלישי שהוא בעצם, בדבר הזה הוא בעצם הראה שהוא הבין את הלקח. הוא הבין שתפסו אותו, והוא הבין שלא עושים דבר כזה. והוא ככה גרם למלך הנאה בשמחה מהברקה, ובזה המלך פטרו לשלום, להמשיך ולהיות שמח. רבותיי, המעשה הזה, אם אנחנו נגיד ככה כמה מילות סיכום עליו, כמו שהקדמנו כשהתחלנו את הסדרה, אז בברסלב מדברים על זה שסיפורי מעשיות נכתבו, אלה התורות הכי גבוהות של רבי נחמן, שהכי מסתירות, והם גם נכתבו לא לאנשים שהיו בדור שלו, אלא לאנשים שיבואו בדורות האחריו, שזה בעצם הדור שלנו. ולמה זה נכתב במיוחד לדור שלנו? כי יחד עם מחלת ההשמנה, המחלה הבאה בתור, בתפוצה שלה, זה הדיכאון. אנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר תלויים בגורמים חיצוניים לשמחה. פחות ופחות נאבקים עליה, פחות ופחות מבקשים אותה באמת, ויותר ויותר תלויים בגורמים שיספקו לנו אותה. יספקו לנו את העניין והעיסוק והסקרנות, ויבואו ויסמכו אותנו מבחוץ. ופשוט נוצר דור תלותי, שלא יודע לשמוח לבד. שלא יודע לשמוח בלי אמצעים, או כימיים, או אלכוהוליים, או אמצעים בידוריים כאלה ואחרים. כן, יש את ה... אני הכי אוהב את הלהקות האלה, וכל מיני חתונות שמתחילים בדרך כלל איזה משהו כזה מזרחי.
שמח!
קריאים את זה, כאילו. עכשיו, קריאה, שמח! אם שמח, לא צריך להגיד. ואם אומרים, כנראה שיהיה לא שמח. כן? עכשיו נעשה שמח. מה זה לעשות שמח? שמח זה תוצאה פנימית של איזו התגברות פנימית של אור הנשמה שפורצת החוצה וגורמת לאדם להיות בסינרגיה עם עצמו, להיות מאוזן, להיות במצב של השלמה. כשפוגשים משהו מבחוץ שמתאים בפנים, הדבר הזה מעורר שמחה. שמחה זה בעצם מפגש בין פנים לבין חוץ. שמחה אמיתית. ואנחנו נמצאים בדור שהשמחה הפנימית היא רחוקה, רחוקה מאוד. יש המון המון so-called שמחה חיצונית, יש לזה שמות אחרים, קוראים לזה בידור, קוראים לזה שעשוע, קוראים לזה אלף אחד דברים, אבל שמחה אמיתית פנימית, כן, וזה גם, השמחה החיצונית הזאת היא מאוד מאוד עובדת על הרגש, ריגשת אותי. זה היה מאוד מרגש, התוכנית הזאת היא ריגשה אותנו, ועושים מיקסים כאלה מרגשים, תמיד יקחו איזה ילד שהוא כזה קטן, עם איזה מאסטר כזה של ידו שהוא גדול, והילד הזה, וההורים יהיו במתח, והילד יבכה, ובדיוק לא ילך לו, והכל יהיה איזה מין מיקס כזה, שנועד ליצור איזה ריגוש, כדי שזה ירגש, כדי שלא תעבור לערוץ המתחרה. כן? כל כך חיצוני. ואת השמחה האמיתית היא משהו פנימי לגמרי. ואפשר לגמור אותה בבקבוק של, בקוס מיץ והוגיה ליד, או בקוסית מחיה קטנה, ויכולה להיות באיזו סעודה פשוטה, והיא לא צריכה זיוף. היא לא צריכה זיוף. היכולת הזאת היא לחפש שמחה פנימית. השמחה הפנימית הזאת היא מושגת, מה שנקרא שמחת הפרטים הקטנים. אפשר להשיג אותה מדברים קטנים מאוד. ממש, אנחנו פשוט כבר איבדנו, זה כמו הבן אדם שהורגל לאכול מאכלים עם מאכלים עם טעמים קיצוניים, חריף מאוד, או מתוק מאוד, או חמוץ מאוד, הוא כבר לא מרגיש. זה הכי בולט בסוכר ומלח, כן? יש כל מיני אנשים ששותים קפה עם שלוש סוכר. אתם מכירים דברים כאלה? שלוש סוכר. כן? מומלץ להימנע מהרעל הזה. עכשיו, אתם יודעים, זה מתוק מאוד גם עם חצי כפית. זה מתוק.
אבל השאלה, האם השמחה היא משהו להתאבד ללמוד המציאות, או הרגלים הדברים, או שזה באמת משהו
שבדלת הלכות? השמחה, בוא נאמר ככה. השמחה היא בוודאי דבר טבעי. ואם רוצים לראות את זה, צריך להסתכל על ילדים. ילדים נורא שמחים כל הזמן. הם כל הזמן שמחים, וגם הרבה מאוד דברים קטנים מסמחים אותם. פרח, בובה, מגדל שהם בנו, סבתא בישלד עיסה, דברים הכי, כל דבר משמח אותם. לאט לאט, שאנשים מתבגרים, הם יותר ויותר תלותים, ובאיזשהו מקום השמחה הולכת לה לאיבוד. עכשיו, השמחה, למדנו בעוד כמה מקומות, היא לא רק דבר טבעי, אלא גם צריך לעבוד עליה לפעמים. צריך להתאמץ עליה. אבל מה שכאן, הפרטים הקטנים שמהם מורכב הסיפור הזה, הפרטים הזהירים, המלחמה היומיומית על להיות שמח, ממש ברמה היומיומית, כל יום צריך להיאבק כדי להיות שמח. החזרה בתשובה שיש בסיפור הזה, מהשמחה המזויפת לשמחה האמיתית, כל הדברים האלה בעצם נותנים לנו כאן כיוון לעבודה. אתם יודעים, אנחנו עכשיו בימי השובבים, נכנסנו לימי השובבים, בימי השובבים עברו שינוי בדורות האחרונים, יחד עם ימי אלול. אם פעם כל הימים האלה היו ימים של תעניות וסיגופים וכו' וכו', אז בדור שלנו רואים האחרונים, הפוסקים, שהעיקר העבודה היא לא בכיוון הזה של צער וקושי, אלא עיקר העבודה היא בכיוונים אחרים לגמרי. ישמח את עצמו בתוספת של חיוב, בלימוד תורה, באור, אדם רוצה לעשות תעני, עשה תעני דיבור, ככה ישמור על הפה, ישמור על כוח הדיבור, אבל המאבק הזה, שהוא מאבק יומיומי, זה לא טוב, כל יום, אבק להיות שמח. בכל צורה אפשרית. לגמור את היום בסעודה. לגמור את היום ככה היום הצלחתי להיות שמח. בין אם זה עבודה, בין אם זה עמל, בין אם זה בבדיחה, בין אם זה קצת להסתכל על עצמי באיזושהי זווית מפתיעה. איזה דבר מצחיקה לי השבוע שהסתכלתי על עצמי כן. היה כל מיני דברים מצחיקים, אבל אחד הסיפורים שאני אספר, אני אתן לכם דוגמה לסיפור מצחיק שאפשר לספר אותו. כשהייתי בשיעור ד', אז הזמין אותי חבר להיות שליח ההנהלה הארצית בסניף שלהם בשבת ארגון, סניף בטבריה. טוב, אני הגעתי, אני רוצה בסיפור הזה לצחוק על תחושת החשיבות העצמית. כלומר, כשמביאים אותך, זה סיפור שמאוד חשוב לכל אדם שהוא איש ציבור, או רב, שמקבל הרבה מאוד כבוד, כן? יושבת בכיסא הזה, זה מחייב, צד אחד. צד שני, אתה מקבל בזכות זה הרבה מאוד כבוד, כן? זה צריך לדעת איך להתנהל עם זה. אחד הדרכים הטובות להתנהל עם כבוד, זה קצת לצחוק עליו. כן, קצת... אז טוב, הגעתי לשם, באמת הרגשתי ככה מאוד מאוד חשוב. שליח הנהלה ארצית, והיה שם כזה סניף, וזה גם טבריה, סניף כזה, כמו סניף פיתוח זה היה, אז קיצור, הרגשתי מאוד חשוב. אז זה היה סעודת ליל שבת, סניף. ושמה, הם הכינו את הסעודה לבד, כלומר, כל אחד הביא מהבית משהו. וכמה ישבתי בראש שולחן, עם... לידי החבר שלי, וזה, וככה, השליח, דבר הנהלה ארצית, רק אני יודע את השם של השבט. אז, ואז מגישים לה, התחילו עם זה משהו, ואז מגישים בורקה, מגישים לצלחת מרק. טוב, אז אני מתחיל לאכול, לוקח כף, מלוח בצורה בלתי רגילה. אי אפשר להמשיך לאכול כף, אבל אז אני נזכר, בכל הסיפורים על הצדיקים, שהמבשלת הגישה מרק מלוח, וכדי לא להעליב את המבשלת, והם אכלו את המרק התומו, לא רק שנה, אלא 20 שנה, סיפור על איזה אחד ש20 שנה, שמו לו, זה, ובכלל לא אהב את זה, ואני נזכר, ואני אומר את עצמי, ודאי, את המרק הזה, מישהו כאן הכין מהחניכים, ואם אני לא אגמור את המרק, בטח הוא יראה את זה, והוא יעלב, שהוא הביא, והשליח לא אוכל, ואני כל כך חשוב, ואני כל כך צדיק, שאני לוקח עוד כפית ואני עוד שנייה בא להקים, לוקח מים, כי זה מלוח, זה בלתי רגילה, אני אומר לעצמי, אין מה לעשות חביבי, אתה שליח הנהלה ארצית לדורותיה, ואתה בחינת צדיק שבדור, ואתה תגמור את הצלחת אותי, עוד כפית, וזה כבר נהיה, אבל אין מה לעשות, ואני קופה את עצמי, וכבר אני רואה איך אני חוטף מלאכים, אני באמת אומר לכם את זה, הרגשתי ככה, איך אני עושה כאן, באמת מעשה נאצל ונעלה, ואחרי שאני גומר את הצלחת, באמת גמור וסחוץ, כי זה היה באמת נורא מלוח. חבר שלי אומר לי, אחי, למה גמרת לנו את הרוטב של הבורקס? אז עכשיו זה סיפור שהיה, בבת אחת, שמעתי כזה, כל האוויר הנפוח הזה של החשיבות העצמית, צדיק הדורות, נהפכת לאיזה גרגרן שאוכל את הרוטב של הבורקס. וכולם ראו את זה גם, לא רק שאתה... זה דוגמה קצת, שפעמים אתה חושב, אתה כל כך חשוב, וכל כך זה, בסוף זה בכלל, זה הפוך על הפוך. אז הדבר הזה, גם שיקרה וגם ספר את זה, הרי זה יכולתי גם לא לספר לכם את זה, כי זה פדיחה. אבל אני אספר את זה, כי זה טוב לבורקס המתנפח שבתוך הזה, זה טוב לספר את זה. זה בעצם היכולת, לא שיש לי את זה, אבל זה היכולת להתנקות מזיופים. כשאדם מסוגל לספר על עצמו קצת, לצחוק קצת על עצמו, זה בעצם אומר שאני רואה את הנקודות החולשה שבי, ואני מזהה אותה, ואני גם אפילו יכול אפילו לדבר עליהם. זה שם אותי במקום מאוד, 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 מאוד מדויק ומאוד נקי. השמחה היא שמחה אמיתית, זה לא שמחה חיצונית, שנובעת מכל מיני דברים חיצוניים. אז כמו שאמרנו, הסיפור הזה, ובשבילנו, בשביל הדור שלנו, שבו המנהג המקום זה להיכנס למשבר כל שני וחמישי, ואני במשבר, ואני לא מתקדם, ואני לא כלום, ואני לא שווה, ואני לא פה ונשא. מלחמה על השמחה. מלחמה, וזה, כמו בכל דבר, זה בכל הרמות. זה מתחיל מהרמה הגופנית, יש אפשרויות גופניות לעבוד על שמחה. אחרי מפעילות גופנית שמשחררת הורמון שנקרא סירוטנין בגוף, היא גורמת לסיוט רצון ושמחה, ובכלל, מראה טוב, ובגד טוב, ואיזה מאכל טוב, כן, דברים תומכים חיצוניים, חיצוניים בסדר, אני לא אמרתי שאסור להשתמש בדברים חיצוניים, אמרתי שאסור להיות תלויים בהם. גם אם זה לא יהיה לי, בוא נגיד ככה, מה קרה לנו בצום עשרה בטבת, שלקחו לנו את הקפה של הבוקר? בצום, אין קפה. הבוקר, איך אפשר בלי להסתדר כוס קפה על הבוקר? אני עזבן. לא, אני צריך להיות שמח, גם אם אין כוס קפה בבוקר, ברמה הזאת. אז זה מתחיל מרמת הגוף, ודאי עובר לרמות היותר פנימיות, לרמות הנפש וכו', ובעיקר, בעיקר, תראו, ככל שדבר הוא יותר יקר, יותר עדין, ככה הזיוף שלו יותר מאכזב. אם אני, לא יודע מה, קונה איזה... איזה משהו מפלסטיק, ואני הופך ורואה שזה made in China, וזה מזויף, יאללה, בסדר, שיהיה, פלסטיק פה, פלסטיק אמריקאי, פלסטיק סיני, זה נשאר פלסטיק. אבל אם אתה קונה יעלום, ופתאום מתברך שהיעלום הזה הוא מזויף, הוא לא יעלום אמיתי, איזה אכזבה זה. מה זה, אני בניתי על יעלום אמת. אז אם אנחנו, לפעמים אנחנו מזייפים כל מיני דברים, בסדר, יאללה, לזייף גבורה, לזייף, יודע מה, לזייף ביטחון עצמי, בסדר. אבל לזייף שמחה, זה לזייף יעלום. יש דברים שאי אפשר לזייף אותם. אי אפשר לזייף אהבה. אי אפשר לזייף ענווה, זה ברור שאי אפשר לזה. ענווה מזויפת זה הכי מצחיק. כן, זה בידור, פשוט זה באמת דבר מצחיק. ענווה מזויפת זה, חזר אומרים שזה כמו בית מלא תבן, זה הכל יוצא. הרוב שחק אותה ענה, והרמח"ל מתאר את זה בהרבה מאוד ציניות. בזה. כן, הענוותן ש... הוא בעצם גאוותן שהתחפש לענוותן, אז הוא יגיע, הוא יושב מאחור, כי הוא ענוותן, אבל הוא ידאג שכולם ידעו שהוא היה צריך לשתתי קדימה, בעצם ישר מאחור. כן, הוא יושב מאחור, עושה איזה משהו כזה, לא, 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 הוא עשה כל כך הרבה רע, שיבוא אליו ותשב, לא, 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 שהוא, כן, כבר יעדיף, תגיע עכשיו מקדימה ועוד בבלת המוח. אז יש דברים שאי אפשר לזייף אותם. וגם אי אפשר לזייף, כדאי לו לזייף שמחה. חוזר אליך. יראינו השם נפלאות מתורתו, מהסיפור היפה והמתוק הזה. אמן ואמן.